ברוכים הבאים לדיבור עצמאי, פודקאסט על עיצוב עסקים. כאן מיכאל שוורץ, ויושבת איתי היום עירית.
שלום.
שלום, שלום. עירית, את מפיקה.
נכון.
מנהלת פרויקטים.
נכון.
מה ההבדל?
אין הרבה הבדל. בגדול זה אותו דבר. תלוי בטייטל שאתה בוחר, אבל סך הכל זה אותו דבר. בעצם התפקיד, התהליך, הוא ללוות את תהליך העבודה מול הלקוח, וגם לנהל את הצוות, אם יש צוות, או את העובד, כאילו, מול העבודה.
כן, במילים אחרות, את לוקחת את כל החלק הקשה והלא נעים, ומה שאנחנו כן. לא למדנו לעשות כמעצבים,
בדיוק.
ואומרת, אתם תעצרו, אני אטפל בכל המסביב.
כן.
מצוין. אז אני מת להתחיל לצלול לתוך זה, בוא נשמע את הפתיח, ונתחיל. אז עירית, ברוכה הבאה. קודם כל לא אמרתי ברוכה הבאה. תספרי לנו איך את מעצבת במקור.
נכון.
לא הגעת מהעולם של ניהול פרויקטים.
נכון.
לא עשית תואר ב...
מנהל עסקים, לא.
לא מנהל עסקים, הדבר השני. את עשית תעשייה וניהול.
תעשייה וניהול, כן.
אז התחלת בתור מעצבת.
נכון.
איך?
אז למדתי בבצלל, ועבדתי בכמה חברות הייטק, ואז אחרי תקופה נהייתי גם עצמאית, ובמהלך הזה גם התחלתי להקים סטארט-אפ, כאילו זה תהליך של איזה שנתיים, שלוש, אבל, ובתוך הסטארט-אפ בעצם חוץ מהעניין של העיצוב, היה גם צריך לנהל את הלקוחות, לנהל את העובדים, ובעצם...
רגע, באיזה תחום היית בתור מעצבת?
עשיתי בעיקר פרודק ו-UI UX ועיצוב, כאילו גם עיצוב של מסכים. ובאמת יותר בעולם של התוכנה, של האפליקציות, כאילו לא אתרים.
כן.
ובזה עבדתי 3 שנים כשכירה, ואז הייתי עצמאית שנה. ואז בעצם בתוך העצמאות גם התגלגל לי איזשהו רעיון שהתגלגל לסטארט-אפ, ואז מצאתי כמה שותפים, והתחלנו לפתח, התגלגלנו עם זה איזה 1.5 שנים, ואז אחרי 1.5 שנים החלטנו לקפל את הסטארט-אפ, ופתחנו בתוכנה.
אז רגע, שנייה, מה הסטארט-אפ היה עושה?
הסטארט-אפ עושה מוצר שנקרא Social Box, והוא עושה ווידג'ט ששמים בתוך אתרים כמו... אתר הארץ, הם אוהבים מידע מכל הרשתות החברתיות, ומציג אותו עם זה סרטים, מה שאנשים כותבים, בטוויטר, בפייסבוק.
מה, לפעמים לא מפתח, ואשטגים
כן,
כאלה?
כן, כן, אז נגיד במונדיאל עשינו כזה ווידג'ט, בלילה לבן, כאילו, ואז אנשים לאיזה מסיבה ללכת, וכאלה. כן. היה מאוד קשה למכור אותו, וגם ככה, הצוות ככה התחיל להתפרק, אז החלטנו לפרק את החבילה, ואני המשכתי עם אחד השותפים לסטארט-אפ, לבית תוכנה. בבית תוכנה בעצם התעסקנו באותם דברים שהתעסקנו בסטארט-אפ, שהרגשנו שחסר, שזה היה גם התעסקות בטכנולוגיות, וגם התעסקות בכל מיני דברים נוספים שבאים עם הסטארט-אפים. וזה עשינו בערך 3-4 שנים, ואז אחרי זה שנסגר הבית תוכנה, למדתי שם המון, למדתי המון דברים מה לא לעשות, ששם התעסקתי באמת במה שנקרא יותר ניהול פרויקטים, שזה ניהול פרויקטים של תוכנה, שזה פרויקטים שהם בדרך כלל הרבה יותר מורכבים, לוקחים הרבה זמן, התקציבים שלהם מאוד משתנים, מאוד קשה לשלוט בהם, וגם למדתי איך לא, מה לא לעשות עם לקוחות ומה כן לעשות עם לקוחות, וכמובן כל שגיאה זה... עוד שורה שהתווספה לתוך החוזה, ודברים כאלה. ואחר כך עבדתי 3 שנים עם אורן גרין, בתוך בית פוסט, שגם אותו עבדנו על כל מיני דברים חוץ מלעשות פתיחים ודברים כאלה, אז גם איך לתת שירות ללקוחות באופן קבוע, שזה גם משהו אחר.
מה זאת אומרת באופן קבוע?
שיש לך לקוחות שהם כל חודש צריכים פרומוים. איך אתה עושה את זה חכם, איך אתה חוסך, איך אתה, כאילו, גם לנהל את העניין של החיסכון, שלא להוציא את כל הכסף, כי אתה משלם להרבה עובדים. זה גם משהו מאוד חשוב. זהו, ובשנה האחרונה אני עובדת גם עם מירב, שדיברתם איתה כבר.
כן, פרק 15.
כן, וגם עם סטודיו קרבל, שהם גם מתעסקים יותר בתלת ודברים של הייטק, במושן, וגם יש לי סטודיו שלי, שהוא בעצם סטודיו שהוא גם עושה אותו דבר, רק אני יותר מביאה את הפרויקטים, יותר מנהלת אותם, אני כאילו, תכלס הכל אותו דבר.
זאת אומרת, יש לך, אז היום בעצם יש לך גם סטודיו שבו את מנהלת פרויקטים, ויש לך מעצבים כן. ואנשים ש...
פרילנסרים.
אוקיי, אוקיי.
כן.
וחוץ מזה את עובדת, את עושה את כאילו שירות הזה של מה שאת עושה בסטודיו, גם למעצבים אחרים.
נכון.
וואו. תגידי, איך, מה כאילו, מה הבעיה הכי גדולה שמעצבים נתקלים בה?
שמעצבים, אני חושבת שמהניסיון שלי ומתי שגם אני התעסקתי גם בעיצוב וגם בלנהל את הלקוח וגם כאילו לנהל את כל ההצעות מחיר ולהוציא את מתי תשלם לי ולא תשלם לי ואיך תשלם לי, זה היה לי נורא קשה. ובעצם צריך איזשהו איש קשר שהוא הבן אדם שהתפקיד שלו זה לנהל את הלקוח, וגם לשמור איתו על הגבולות של מה שסיכמת זה מה שסיכמת, וגם איך לעשות את הצעת מחיר כמה שיותר חכם, שהוא לא תסתבך עם משהו שכתבת לא נכון, ואז אתה פתאום חייב לעשות מלא מלא דברים, וגם בכלל כאילו של שמישהו שכל מיני מדבר עם הלקוח, כי הרבה פעמים אחת הבעיות עם לקוחות, שהם נורא אוהבים לדבר, וכשאתה מעצב, אתה צריך לעבוד, אתה לא יכול כל הזמן לדבר עם הלקוח. אז אם יש עוד בן אדם שהוא איש הקשר איתו, והוא מתמצאת לך, והוא מבין את השפה, ויודע מה גם מה להגיד לך, אז חוסך הרבה זמן. וגם מבחינה מקצועית, הוא כבר יודע איך, כאילו, איך לשמור על הגבולות האלה של הלקוח תמיד ינסה לחצות אותם.
אז רגע, שתי דברים שאני רוצה שתרחיב אליהם. אחד זה, את אומרת שצריך להפריד את זה כאילו?
כן.
מישהו גם מעצב וגם עושה את הצד הביזנס של עצמו, אז זה...
אם אפשר, כן, אם, כי בסופו של דבר זה עוד הוצאה, שאתה לוקח עוד בן אדם, אבל זה מצד שני גם מאפשר לך לעבוד יותר. הייתי ברורה?
לא.
שאם אתה לוקח עוד בן אדם שמנהל את הפרויקט או מנהל את הלקוח, כן. אז אתה צריך גם לא לשלם. אבל...
אבל אמרתי קודם לפני השיחה שלנו, כאילו כן. לפני שהתחלנו להקליט, שפרויקטים שבהם את מעצבת, את לא רוצה לעשות את זה, ופרויקטים שאת...
כן, מה שאמרתי גם עכשיו. עושה... אני חושבת שבאופן...
כאילו, ש... כאילו אמרת כאן משהו יותר גדול, אמרת שכאילו כשעושים את שני הדברים ביחד, שם נוצר תסכול ובעיות.
נכון, יש... יש...
אז תרחיבי על זה.
אוקיי, יש אז עוד גם כל מיני אלמנטים שקוראים לך כשאתה מעצב, אז גם אתה פחות רוצה לדבר עם הלקוח, לא כולם, יש כאלה שאוהבים לדבר עם הלקוחות, אבל... זה קצת יותר קשה, כי אתה כאילו צריך להיכנס למוד אחר שהוא יותר עסקי, ואז אתה צריך כאילו גם לשמור על עצמך, וגם לפעמים הלקוח יכול להגיד לך, זה מכוער, או כל מיני דברים כאלה שלקוחות מאוד אוהבים לדבר, לפעמים לא יפה, ואז שיש עוד בן אדם באמצע, אז הוא בעצם עושה את החיץ הזה, הוא כאילו אומר, אתה לא יכול לדבר ככה, או סיכמנו ככה וככה, כאילו הוא שומר על, על המקום הזה של המעצב.
על הנפש העדינה.
על הנפש העדינה, ואז המעצב יכול ליצור בשקט, ושיש לו פחות כאב ראש והתעסקות של הצד העסקי יותר, שהוא לפעמים יותר קשה, כאילו בעיקר שאתה לא רוצה להיות בו. כאילו אם אתה אוהב להיות בו ושמח, אז סבבה, אבל מי שלא אוהב ופחות טוב בו, אז זה מאוד עוזר שיש עוד בן אדם, שעושה את זה, וגם שחולק איתו את העול הזה של לקוח, שלפעמים זה יכול להיות מאוד מלחיץ, מאוד...
ותגידי, איך, כשאת אומרת לשמור על הגבולות עם לקוחות?
איך עושים את זה?
כאילו, בוא נדבר על זה קצת. יש איזה מין... אני יכול לחשוב על כל הטעויות שאני עשיתי בעבר, על לא לסכם דברים מסוימים, או להגיד... טוב, נו יאללה, בוא נסיף עוד כמה את הדברים שצריך בתיקון, ולא להגיד, אוקיי, צריך לחייב על זה בשביל, כי אתה לא רוצה להגיש קטנוני או גרידי.
כן.
אבל הרבה פעמים הדברים האלה מגיעים למצב של דברים לא נעימים, שכאילו התחלתם כוונות טובות, ואז עשית קצת אקסטרה, ואז עשית עוד קצת אקסטרה, ואז אתה מגיע לתחושה שגם נתת, גם לא קיבלת אז לא תשלום ולא הכרה, ובסוף... בסוף כאילו אמרת עדיין נמאס לי, ואז כאילו משהו התחיל בכוונה טובה שכאילו משהו בקטנה, יידרדר למקום לא טוב במערכת יחסים.
נכון.
אז איך, כאילו איך מתמודדים עם זה?
אז קודם כל גם בחוזה בדרך כלל אני מציינת שיש שלושה תיקונים לכל סבב, כאילו לכל סבב של עיצוב, אבל נכון שמגיע רגע האמת, אף אחד לא באמת סופר את השלושה, וברגע שזה מגיע לשבעה, אז פתאום אתה אומר, כאילו, רגע, איפה אני, כאילו, איפה הגבול פה? אז קודם כל זה מאוד עדין ומאוד משתנה בין לקוח ללקוח, וכל אחד יש לך את השיח איתו, יש לקוחות שאתה עובד איתם לאורך זמן, אז הם כבר יותר מבינים והם יותר יודעים שהם צריכים לשלם על העבודה שלך. יש לקוחות שדווקא הם רק פעם כמו סטארט-אפים נגיד, שהם בדרך כלל פעם ראשונה עושים את זה, הם נורא מבולבלים, לא יודעים כאילו, אז צריך לנסות כמה שיותר לעזור להם, וכמה שיותר לאפיין את מה שאתה הולך לעשות, ושהם יבינו את כל שלב, וגם אם העיצוב כאילו לא מאושר, אז גם לפעמים אפשר להגיד להם, אוקיי, כאילו אפשר לעצור, אתה יכול ללכת למישהו אחר, אם זה לא מתאים לך, זה נורא תלוי בך כאילו איפה... וגם אתה מבין, כאילו, אם יש לך כימיה עם הבן אדם, זה לא עובד, כאילו, זה הרבה קשר שהוא גם בין האישי לבין העסקי, כי הוא צריך להבין שהעבודה שלך היא לא לחינם. וגם אתה צריך להבין שהוא צריך איזשהו מוצר שהוא מרוצה ממנו, גם אם הוא נורא נודניק. אז כאילו, למצוא את המקום העדין הזה, אין לזה תשובה אחת, כל פרויקט זה קצת שונה, עדיף שיהיה כמה שיותר תקשורת, כדי שזה לא יתפוצץ חס וחלילה, כי זה לא נעים, אבל זה לא סוף העולם שזה קורה. וגם בכלל, כאילו, בסופו של דבר, כנותני שירות, אנחנו רוצים שהלקוחות יהיו מרוצים. ואנחנו רוצים שזה עושה לנו טוב חוץ מהכסף שהם משלמים לנו, כאילו. אז אנחנו כן מנסים להגיע איתם לאיזשהו שיח שיהיה ברור ופשוט, וכל אחד יבין אחד את השני. ואם התקשורת לא עובדת, אז לפעמים עדיף להפסיק בהתחלה, או לנסות משהו אחר, מאשר להמשיך לעבוד לחינם, ולפעמים להרגיש כאילו, אולי זה עוד קצת וזה יסתדר, כאילו, זה גם לפעמים מקום עדין כזה, שזה נורא אינדיבידואלי לפרויקט.
כן, עוד קצת ואז יסתדר, זה תמיד מתגלה כשקר.
נכון.
שאתה משקר לעצמך.
יש לפעמים שזה לא נורא, אבל גם זה, כמה שזה, זה הרבה אינטואיציה.
אני מרגיש שכל הקביעות שלי הקביעות שכאילו נכוויתי, התחילו בטוב, לא נורא עוד קצת.
נכון, נכון, נכון.
יש דברים שעושים, נגיד, חוץ משלושה תיקונים שעושים בחוזה, שלא מכבדים את זה מכך אף פעם.
אז גם, גם להזכיר ללקוח שכן, כאילו שסיכמנו על זה, ושאנחנו כבר מתחילים, כאילו הוא צריך גם לקבל קצת התראות לפני, שאתה אומר לו, אתה יודע שאנחנו כבר ככה בחריגה. אנחנו, כאילו, התפקיד של המפיק או המנהל פרויקט זה גם להגיד לו, כאילו, אתה יודע שאנחנו כבר הרבה מעבר, אתה רואה את זה, אתה רואה כמה, תראי כמה שלחנו כבר. לא לחכות לסוף הפרויקט, אלא גם במהלך הפרויקט להזכיר לו, כאילו, שכבר יש פה איזושהי בעיה, ובוא נחשוב עליה יחד. אני תמיד אומרת, בוא נחליט יחד, כאילו, בוא נחשוב, ואז גם הוא, כאילו, מבין יותר, אולי להביא עוד רפרנס שמתאים, כאילו, לנסות... אתה יודע, לפעמים זה דבר קטן, ולפעמים זה כאילו יכול לגמרי להיות פתאום, שאתה עובד על זה חודשים ואף אחד לא משלם לך, כן? אז לעצור, לא להמשיך, לעצור את הפרויקט. כאילו, זה לא סוף העולם, כאילו, לעצור פרויקט ולהגיד לו, וכאילו להעמיד את הלקוח גם במקום. תלוי מי זה הלקוח כמובן, כן? אם זה מישהו שאתה נורא נורא רוצה לעבוד איתו, אז באמת, תעשה את האקסטרה מייל, אבל אם זה עוד מישהו שכאילו עובר בדרך ויאללה, כאילו...
אז כאילו תקשורת פותרת הכל, שזה התשובה לכל בחיים.
כן, תקשורת וגבולות.
תקשורת וגבולות. כן, וגם שזה בסדר.
מותר לריב, זה לא נורא.
כן.
כאילו, עדיף לא לריב ועדיף לסיים יפה, אבל אני אומרת שכאילו מותר גם להפסיק פרויקט שהוא לא טוב, הוא לא מתאים לך, כי לפעמים... הרי מה קורה?
אתה יודע, נראה לי זה משהו שכאילו, לא שמעתי אותו נאמר מספיק פעמים.
נכון.
בכלל, שמותר להפסיק פרויקט בהם, כן. זה לא מסתדר.
נכון, כי תמיד אומרים לנו שאנחנו חייבים לסיים את הלימודים עד הסוף, כן. ואסור להפסיק באמצע, וצריך לסיים את האוכל בצלחת. אז כאילו, אז כן, מותר, הרי מה קורה? לקוח רואה את העבודות שלך, או שהוא שמע המלצה, כן? עכשיו, הוא לא תמיד יודע בדיוק להבין מה הולך לקבל, או בפעמים זה לקוחות שהם לא מכירים את התהליך ולא מבינים כאילו מה הולך לקרות. ולפעמים אין כימיה, לפעמים כאילו זה לא עובד, וזה בסדר כאילו לבוא ולהגיד באמצע, תראה, אנחנו לא נעמוד בלוחות זמנים ככה, כבר לך יוצא המון כסף, לי יוצא המון כסף, זה לא עובד, בוא נפסיק חברים, לא צריך לריב, כן? עדיף לא להגיע למקום שכבר כאילו זה, ולדעת כאילו לחוש מתי, אם אתה הולך לפצח את זה והוא מבסוט, או שזה כאילו לא הולך לקרות, כאילו, ועדיף שימשיכים מישהו אחר שיותר יתאים לו, כאילו, וזה בסדר.
אורייט, ותגידי, כשאת בונה את התמחור של הפרויקט, או את ההצעת מחיר, יש, כאילו זה לא סכום, זה לא מספר קבוע שהוא לא קבל בהתחלה, או שזה
לא,
כן.
לא, כל פרויקט זה אחרת לגמרי.
לא, ברור, אבל כאילו פר, לפרויקט הספציפי.
כן.
הוא מההתחלה יודע כמה זה יעלה לו, או שאת אומרת...
שמתקשר לקוח כאילו, זה השאלה?
לא, לא כשמתקשר לקוח, שאת בונה את ההצעת מחיר.
כן.
הכל בתוכה כבר סגור, או שיש משתנים?
בשבילו, מה זאת אומרת, כאילו, אם אני חשוף לכל ההצעה, אני בדרך כלל לא חושפת את הפריטים כמה הם עולים, אם זה השאלה.
לא, השאלה היא, איך אני אנסח אותה? לצורך העניין, אם...
דוגמה.
דוגמה מעצב עבד 3 שעות יותר.
כן.
מי מסופג את זה?
אם אני...
כאילו, בתוך הצעות מחיר, זה מופיע בתור משהו שבסוף את שולחת את הדוח ואת המספר, שעות ותשלם על זה, או שהוא יודע מה המחיר בתוכו, ואת מתנהלת בתוך זה.
אז כן, אז יש הצעה בנויה בדרך כלל מאיזשהו מיני אפיון של הפרויקט, מה הולך להיות בו, כאילו כמה, כל אחד מהתחום שלו, אבל כמה שניות זה, כמה זה, כמה שיותר לאפיין, כן? כאילו, שיהיה במילים. אחרי זה יש את הלוחות זמנים, המחיר, ואחרי זה יש גם כל מיני סייגים, כאילו, ביקונת הפונטים, משייכים הקבצים הפתוחים, כל הדברים האלה שגם אנחנו מחויבים לפיחו, וגם יש מה שנקרא שעות שהן מעבר לפרויקט, כלומר, יש איזשהו אפיון בהתחלה של א', ב', ג', ד', אם אנחנו עובדים לפי שעה, אז זה משהו אחר. אז אם הוא משלם על 100 שעות, ועבדנו 103, אז הוא צריך לדעת את זה, ואתה לאורך הפרויקט מעדכן אותו. עכשיו אנחנו ב-99, אנחנו הולכים להגיע לחריגה, תהיה מוכן לזה. ותוך הפרויקט אתה אומר לו, כל שעה נוספת תעלה 3 שקלים נוספים, כן? כאילו הוא יודע בדיוק כמה הולך לשלם. אז אתה מאוד חשוף בפניו, כמה הולך לשלם עוד.
כן.
אני אישית לא אוהבת לחשוף את ה... כמה כל דבר עולה מול הלקוח, כי אז לפעמים זה יוצר, אחר כך הוא אומר, כן, אבל הוא לא עבד ככה, וזה לא עשה ככה, וכאילו זה...
תורידי לי את זה, אני לא צריך.
כן, בדיוק. אז כאילו לא, אני כן מפרטת כמה שיותר את ההצעה של כל הסעיפים, וכל מה השלבים של העבודה, וגם תשלומים, שזה גם משהו שנורא חשוב, שהרבה אנשים לא עושים את זה, זה לחלק את התשלומים, לקחת מקדמה, 30-40%, לעשות 3 תשלומים לפחות, לא 2, כי אז לפעמים, לא יודעת, במיוחד בארץ, אנשים לא תמיד אוהבים לשלם, או לוקח זמן עד שמגיע הכסף, אז לפחות שהכספים יגיעו כל הזמן, כאילו שלא תהיה במצב שמישהו...
כאילו לחלק את הפרויקט לשלבים?
כן, תראה, אם הפרויקט קטן, אז כן, תחלק אותו ל2 תשלומים, ואז מקדמה ובסוף.
מקדמה ובסוף.
אבל אם הפרויקט כבר יותר גדול, אז כדאי לחלק לפחות ל3-4 תשלומים, כי גם יש מקדמה, אתה מתחיל להפעיל אנשים, אם זה פרויקטים גדולים, אז אתה עובד עם כמה אנשים, זה לא רק אתה בדרך כלל. וגם כדאי להצמין את זה לתוך העבודה, כלומר לשלבי העבודה, לאבני הדרך, איך שאתה קורא לזה, אבל כאילו שיבין שאחרי שסיימת שלב מסוים, הוא צריך לשלם. אז אם הוא לא משלם, הוא לא יכול לעבור לשלב הבא. כאילו, שהוא גם מבין שהכסף חייב לזרום, שהוא לא דוחה אותך.
כן.
כמובן שאנחנו גמישים ויש דיבור, וכאילו, זה לא רק לפי החוזה, אבל להשתדל להיצמד למה שסיכמתם.
הבנתי. ותגידי, עבודה עם שוטף פלוס דברים כאלה?
זה לא כיף.
אפשר להימנע מזה?
תלוי מי הלקוח, יש לקוחות שלא, אני יודעת שבטלוויזיה הם לא אוהבים כאילו לשלם, אבל בעיקרון כן. אני עכשיו הלקוחות שלי לא משלמים שוטף. משלמים, נגמר הפרויקט, משלמים בזמן. אבל יש כאלה, אבל אתה מסכם את זה מראש. אתה אומר להם, אני לא יכול מעבר. ואם כן, אז אתה אולי אפילו מוסיף את זה להצעת מחיר, כאילו איזשהו אחוז שאתה לא מפסיד מזה כסף. לא יודעת, כאילו, כל דבר, אבל כאילו, בעיקרון זה לא חוקי מעבר ל-30, אבל כמובן שכולם עושים את זה מעבר, עדיף לא, ובגלל זה גם אם אתה מחלק, אז אתה לפחות כאילו מתחיל לזרום קצת כסף לאורך הזמן, ולא הכל בסוף פתאום אתה מקבל בוכתה, וחודשים אתה לא מקבל כסף.
כן.
חשוב.
אז את אומרת שאצלך, שאת לא עובדת, כאילו...
זה כאילו יצא ככה, אבל זה לא בהכרח, כאילו, יכול להיות כאלה שיגידו לי, אבל כאילו,
במקרה עכשיו יצא... שתגידו שתף פלוס 90 ותגידי בסדר.
תלוי מה הפרויקט ותלוי מה זה, אבל כן. אין מה לעשות, כאילו... אני יכולה להגיד להם מה שאני רוצה, אבל אם אני רוצה את הפרויקט, אני בסופו של דבר צריכה להיכנע לזה. כאילו, כמה שזה עצוב ולא חוקי ולא בסדר, אז כן, אז להיכנע, ואם זה הרבה כספים, אז גם... לפעמים ללכת לבנק ולקחת הלוואת בלון, כאילו אין מה לעשות, זה מה שעסקים עושים. כאילו אין ברירה. בשביל לשרוד בתור עצמאי בארץ, כאילו זה, או בכל מקום, אז אין מה לעשות, זה צריך לקבל, אם אתה מחליט, יש כאלה, היה לי מישהו שעבדתי, אתה שומע, אני לא מוכן, כאילו, לעבוד ככה, אז אין מה לעשות.
הבנתי. בוא נדבר על גבייה.
אוקיי. נושא אהוב עליי.
כן? תגידי, איך את כאילו, איך עוברים מלהיות מעצבת? לצד השני, לביזנס.
זה שאלה טובה. אני לא יודעת, כאילו, לי קרה כאילו באופן די אינטואיטיבי, וגיליתי שאני גם מאוד אוהבת את זה, ושאני גם מאוד טובה בזה. אז עבד ביחד. זה נראה לי, לא יודעת, כאילו אם אתה מוצא את המקום שלך בתוך זה, אז זה עובד טוב, אז זה עובד.
אוקיי.
לא יודעת אם עניתי לך על התשובה, אבל...
לא ענית לי.
לא, אני אגיד לך, מה שסיפרתי, אני כאילו הייתי מעצבת, ובאיזשהו שלב התחלנו להעסיק עובדים. התחלנו להעסיק עובדים ונכנסו גם פרויקטים. ודווקא פחות לקחנו פרויקטים של עיצוב, לקחנו יותר פרויקטים של תוכנה. ואז בתוך הפרויקטים של התוכנה, גם כבר לא היה צריך כל כך את תפקידי כמעצבת, וגם יותר התחלתי לעבוד עם לקוחות ולנהל לקוחות, וגם למכור. אז זה שלב כאילו שאתה עובר את כל השלבים, כמו שאתה עובר כעצמאי יחיד, אבל רק בחברה, כן? ואז בתוך זה כאילו התעסקתי בדברים אחרים, וכבר גיליתי שאני יותר נהנית לעשות אותם, וכבר הייתי בתוך משהו אחר. אז זה לא שהחלטתי... מחר לעשות כן. ככה וככה, אלא זה קרה באופן עצמוני.
ואיך איך למדת את זה?
למדתי על הדרך, כאילו, מתוך עבודה. גם עבדתי לפני זה בחברות הייטק, אז ראיתי פחות או יותר איך הדברים נעשים באיזושהי צורה, וגם למדתי על הדרך. לא לקחתי קורסים, לא למדתי לימודים, לא למדתי תואר שני בזה. אבל באיזשהו מקום אני חושבת שזה הדרך הכי טובה במיוחד בתחומים האלה, של גם לחוות כאילו את הלקוח ולחוות כאילו את כל הבעיות שבאות תמיד מסביב לזה, וגם לחוות את העבודה מול העובדים, כי אין, כל מקום זה קצת שונה וזה קצת כאילו צריך להתאים את זה לדרך עבודה של האנשים הספציפיים, ואני לא חושבת שיש לכל דבר תשובה אחת כאילו, או תוכנה אחת, או...
את חושבת שכל מעצב צריך שיהיה לו מפיק? בתור, כאילו, לדבר על עצמאים ספציפית.
אם אתה עושה מספיק כסף, אז כן. כי זה עוד הוצאה, כאילו זה כמו...
אבל זה לא כזה בתרנגולת גם?
גם. זה לא יודעת, זה כמו רואה חשבון, לא יודעת. אני כאילו, בהתחלה את הרואה חשבון הייתי עושה לבד. אבל לא יודעת, כאילו, כל אחד חייב לקחת רואה חשבון. זה אולי קצת יותר רואה חשבון, אבל כן.
הבנתי. טוב, אז בוא נחזור לגביה. אני רוצה לדעת איך, כאילו, זה כאילו הרבה פעמים לא נעים לדבר על כסף.
נכון. זה חוסם את זה?
כן.
זה גם באמת כאילו ההבדל בין מעצב ושעוד מישהו נוסף אחר כאילו שמנהל את, את המקום הזה של מול הלקוח, שזה קצת יותר טוב, כי זה מנקה את המעצב מתוך המקום הזה שהוא קצת לא נעים וקצת מגעיל כביכול, אבל בסופו של דבר זה גם משהו שסיכמתם עליו, גם משהו שצריך לקרות, וזה גם לא משהו שצריך יותר מדי להתעסק איתו, כי... כי אם כן סיכמתם לזה והוא לוקח והלקוח יודע שהוא צריך לשלם בזמן, אז זה אמור לקרות, ואם הוא לא משלם בזמן אז הוא צריך לתת לזה איזשהו דין וחשבון ולהגיד אוקיי, אני עכשיו כסף, אני יכול עוד שבועיים. אז הרבה פעמים עדיף לחכות עוד שבועיים. אם עוד שבועיים אחר כך הוא שוב אין לו כסף והוא אומר עוד שבועיים, אז כבר כן להיות קצת יותר נוקשים איתו ולחלק את התשלום לעוד קצת, שימצא עוד דרך להעביר, כאילו לנסות לראות מה אפשר לעשות, כי לא חסרים המקרים שלקוחות מורחים אותך, אפילו שנה, אנשים כאילו שנה לא שילמו להם, מכל פעם לא עונים, כן עונים, אז שיש עוד מישהו באמצע, לפעמים הלקוחות יותר מפחדים, שמקשר על מה מעצב והוא נורא נחמד, והוא כאילו עכשיו עשה להם לוגו יפה, אז הם כאילו, הוא מעצב קטן, יכול לא לשלם לו, זה בסדר, כאילו... אבל שבא מפיק, כאילו מישהו באמצע, אז זה הרבה יותר כאילו שם את הדברים במקום יותר מסודר. ואז הרבה פעמים כן, או שהם אומרים תאריך שהם כן עומדים בו, או שהם כאילו מוצאים איזשהו פתרון שהם כן יכולים לשלם, או שיביאו צ'ק, שלפחות יהיה לך משהו ביד, יש כל מיני דרכים לגרום להם לשלם.
אז בוא נדבר על דרכים כאלה.
אז או שאתה מבקש מהם שיביאו צ'ק דחוי, או שאתה קובע איתם איזשהו תאריך, או שאתה, אם זה כבר ממש כאילו מסתבך, אז אתה יכול להתחיל להיים עליהם באורך דין. וכאילו אתה גם בסופו של דבר, גם שמה זה בסופו של דבר תקשורת והידברות. כאילו אתה אומר להם מה אתה כן יכול לעשות, מתי זה כן, תן לי תשובה שהיא לא שקר. והרבה פעמים זה כן קורה, ייקח לזה אולי עוד איזה שתי פעימות כאילו עד שהם יעשו את זה, אבל בדרך כלל באמת אנשים שאין להם כסף ושהם לא יכולים, לא נהנים מהרעיון שלו לשלם, ואתה גם יודע שאתה לא תעבוד איתם יותר, כי אם אתה צריך לרדוף אחרי הכסף שלך אז זה לא לעניין כאילו.
כן.
לטעמי
את אומרת שבאיזשהו מקום יש מצב שכדאי למצבים לעבוד בזוגות, כאילו אני אעשה לך את הגבייה ואתה תעשה לי ואני אתקשר ללקוחות בתור המפיק?
גם יכול להיות. אפשר לבקש ממישהו שכאילו יהיה באמצע. אני לא חושבת שזה... פשוט, כן, אתה יכול לבקש ממעצב, אם הוא סבבה לו עם זה, כן, ממישהו אחר שיעשה לך את זה, וגם...
לא, אני אגיד לך מה, זה... נראה לי שכאילו, בתחושה שלי, צריך... כאילו לשאוף ללהיות בסדר עם שיחה כזאת.
עם לקוח?
כן, בתור המעצב עצמו כאילו.
בגדול כן, לא אמור להיות בעיה, אתה כאילו, אם אתה כבר, אתה יודע, אתה דיברת איתו עכשיו כל הפרויקט וזה, זה כאילו, מן הסתם ברור שהוא יכול לשלם לך, והוא צריך לשלם לך בזמן. צריך לראות, כאילו מי שלא משלם, זה בדרך כלל מי שאין לו, הוא לא סתם לא משלם, כאילו, או שהוא, אם זה משהו שאתה יודע מראש, הוא משלם באיחור, כאילו שהם לא יודעת מה, שהכסף מגיע לו אחרי 3 חודשים ורק אז הוא יכול להעביר לך. אתה יודע את זה מראש ואתה מתכונן לזה בהתאם עם החיים שלך, כן? ואם זה מישהו שפשוט מאחר, אז צריך להבין למה הוא מאחר וכאילו מתי, כאילו זה אמור להסתדר. אם אתה צריך עכשיו לחכות חודש, אז סבבה, אתה מחכה את החודש וזהו, כאילו... ולנסות לראות אם הוא כאילו עד איפה הוא מסבן אותך ואיפה זה עובר את הגבול של באמת ללכת לתביעות קטנות, וגם שם לא לפחד, כאילו זה עניין של החלטה, כן? אני אישית לא אוהבת להתעסק עם הדברים האלה, אבל כאילו אם אתה מרגיש שעשית פרויקט שלם ולא שילמו לך, אז זה לא בסדר. וגם שם בעצם מה שדיברנו קודם של לחלק את התשלומים, ברגע שאנחנו מחלקים את התשלומים זה פחות נורא, כי בעצם בשלב הסופי הוא כבר היה אמור לשלם לך את רוב הפרויקט. זה יכול להיות ש-20% הוא לא שילם. ואז זה לא סוף העולם, א', כאילו, וזה לא נורא אם זה יתעכב, זה לפחות לא 50% או 60% או 100%, כן? ואז זה פחות נורא. ואם במהלך הפרויקט הוא לא משלם, אז כאילו, אז לעצור את הפרויקט, כאילו להגיד לו, אני לא יכול להמשיך, הרואה חשבון שלי לא מאשר לי, whatever, כן, להוסיף בן אדם נוסף, אבל כאילו לא לתת לפרויקט גם להתקדם, שלא מעבירים לך כסף במהלך הפרויקט, כי זה לא הגיוני.
זה נשמע כאילו כאילו הדבר הכי גדול שלוקחת מהשיחה, כאילו הכי אקשן אייטם.
לחלק את התשלומים, כאילו לא
להתקדם. שכאילו פשוט שיהיו שלבים ואין המשך, לא עוברים לשלב הבא עד שלא עובר כסף.
כן, אם אתה עובד עם חברות הייטק, הם מכירים היטב את אבני הדרך, והם יודעים יפה מאוד, כאילו שאם לא מסיים את האבן דרך, גם לא מאשרים אותה. כל דבר יש אישור במייל כמובן, כל שלב, זה גם נושאים כאילו שאפשר לדבר עליהם הרבה של איך לאשר עיצוב, איך כאילו גם מה שדיברנו קודם של קצת... שהעיצוב לא מתקדם, כן? אז בעצם אנחנו עושים סקיצה, ואם היא לא מאושרת, אם אנחנו מגיעים למצב שהסקיצה כן אושרה, והתקדמנו לשלבים הבאים, ואחרי זה אנחנו צריכים לחזור אחורה, זה גם מה שקורה הרבה פעמים, אז גם שם זה כבר, כביכול משהו שצריך לתמחר מחדש, ולא תמיד אנחנו עושים את זה, אנחנו לפעמים זורמים מעלה של לעשות עוד סקיצה. אז א', זה לא תמיד נכון, וב' גם כאילו צריך פשוט... כן לנסות ולהסביר ללקוח שאנחנו עכשיו באיזושהי חריגה. חריגה שאו שאנחנו לוקחים אותה ביחד, לא יודעת, כאילו לפעמים אני אומרת ללקוח גם בוא נתחלק חצי חצי, כאילו יש פה עכשיו חריגה, אני מבין שאני גם רוצה לעזור כאילו לך, בוא נמצא את האמצע, כאילו. וגם לא לתת לזה לקרות, להגיד, אם עכשיו אנחנו לא מוצאים פתרון, אז קצת לעצור את הפרויקט, לחשוב יחד כאילו מה כן אפשר לעשות. לא להמשיך להתקדם, לעבוד, 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 ואז לגלות שהוא גם לא מרוצה, גם לא רוצה לשלם לך, כי הוא לא מרוצה, וגם כאילו כולם יוצאים כזה עצובים מכל הפרויקט.
כן, עצובים תוסכלים אחרי שהם עשו מלא עבודה.
כן, אז כאילו לנסות כזה, לעשות לפעמים עצירות קטנות כאלה, לחשוב זה הולך בכיוון, זה לא הולך, הרבה פעמים זה כן זורם מאוד מהר, וכאילו ועובד טוב והכל, אבל אין מה לעשות, יש לפעמים שזה פיצוח יותר קשה, שלא הכי קל. כאילו.
כן. אז תגידי, כשאת מתמחרת פרויקט,
כן.
את עושה, הבסיס של זה כאילו זה שעות או משהו אחר? ערך או...
אני אישית עובדתי משמרות, שזה בסופו של דבר שעות, כאילו כן. 8 שעות זה משמרת, ואז יש מחיר לשעה, ויש נגיד מחיר אחר לשעות שהן לא בתוך משמרת, כלומר, אם לדוגמה מישהו רוצה משהו שלוקח 5 משמרות, אחרי זה הוא מבקש עוד משהו שיקח 3 שעות, אז התמחור של השעה הנוספת יהיה יותר גבוה, לצורך העניין, כאילו, כי זה לא בתוך המשמרת.
כן.
אבל אם זה כבר לקוח, שאתה כבר עובד איתו, וכאילו זה, אז אתה כבר לא כזה, זה לא נורא.
אז כאילו הרווח נמצא בתוך העלות של המשמרת?
הרווח לא רק, הרווח נמצא גם בתוך העלות של המשמרת, אני גם לוקחת 15% safety, כלומר, אחרי שחישבתי את כל המשמרות, אני מוסיפה לזה 15%, שגם דברים שאולי לא תמחרתי נכון, או שהלקוח קצת רוצה חריגות ואני לא רוצה לחייב אותו עליהם, אז זה יכול להיכנס בתוך זה, אבל אם הצלחתי לחסוך בתוך זה את ה-15%, אז זה גם כאילו חלק מהרווח. אבל זה גם משאיר לי איזשהו אוויר ככה, לפרויקט.
אז בעצם בתוך המחיר של השעה, של המשמרת כאילו, נכנס ה... איך מרכיבים את המחיר של השעה?
מחיר של שעה, של משמרת?
כן.
יש מחירים שהם מחירים קבועים, אבל בגדול בצורה מקצועית, שזה אפשר לעשות עם יועץ עסקי. ויש מימתי, אם אנשים מחפשים, זה שפשוט מחשבים הרבה דברים, גם את העלות של העבודה שלך, גם את העלות של הארנונה, של המשרד, של ההוצאות שיש לך, וכאילו כל זה צריך להיכנס לתוך השעה. ואז מתוך זה אתה יכול לתמחר את הפרויקט בהתאם לעבודה, כן? וכמובן מה שקורה בשוק, כאילו אתה יודע פחות או יותר, אנשים כמוני לוקחים ככה וככה, אז אני לוקח מחיר דומה, אני לא רוצה להיות חריג, אני יכול להחליט שאני לוקח מעט, אני יכול להחליט שאני לוקח יותר, יש לזה כל אחד את הסיבות שלו, אחד לוקח משרד יקר, והוא רוצה לקחת משמרת יותר גבוהה. ושהיא החלטה. אחד אין לו משרד, אז הוא אומר, סבבה, אני כאילו פה יכול לקחת פחות, הלקוחות יקחו אותי כי אני לוקח פחות.
הבנתי. ותגידי, מה אם יש עוד דברים חוץ למשמרות?
כמו?
כמו נגיד, השיחות, פגישות, ישיבות, שכאילו מדברים עם שיווק, כאילו, כל התסקיות שהן לא ממש בילאבל, שלא כאילו ממש אפשר לחייב עליהן של עבודה בפועל.
אז זה כאילו, אפשר לחשב את הכל בתוך השעה, אפשר לחשב את זה כאיזשהו אקסטרה, נגיד בפרויקטים כאלה, אז אתה מחשב הפקה, כאילו, זה בתוך זה. אתה לא מחשב שיווק ומחירה, כאילו, כזה משהו אחר. זה אולי כן יכול להיות מגולם בתוך השעה, כאילו, שחישבת. אבל זו שאלה טובה, כי לא תמיד אנחנו עושים את זה כל כך. כאילו, זה לא בהכרח דברים שאנחנו מחשבים. ואז, וזה כן חשוב, כאילו, אם אתה מתעסק בשיווק ומחירות הרבה, זה גם הוצאות.
כאילו, גם שיווק, גם מחירות, גם הפגישה של להתניע את הפרויקט, גם
תראה, הפגישות בתוך הפרויקט, וזה, זה בדרך כלל, כאילו, כבר בתוך, זה כן מחושב כחלק מהמשמרת, וחלק כאילו, שיחות עם הלקוח, וזה כן זמן שמחושב. משמרת זה לא רק זמן העבודה שאני יושב מול המחשב, אלא זה גם כן הזמן שאני מנהל את הלקוח. לא, אבל במקרה שלך,
כאילו, אז יש לך גם, כאילו, יש לך עובדים.
נכון.
אז יש להם משמרת שלהם.
נכון, אז אם ההפקה או ניהול פרויקט מופרד מתוך העבודה, אז כן, אני חושבת את זה גם לפי משמרות. כאילו, אני אומרת, אני פחות או יותר בפרויקט כזה, יעבוד כמשמרת. כלומר, אני אדבר איתו שעה, אני צריכה לסדר את האלמנטים, שגם סליחה, בתוך זה גם יש עוד עבודה כאילו שהיא לא רק להיות מול הלקוח ולנהל את העובדים, זה גם לייצר להם סדר, כלומר נגיד בתחום של המושן אז מגיעים מלא קבצים, צריך להעביר מלא קבצים מאחד לשני, לוודא שזה הגרסאות האחרונות, צריך שמישהו אחד עושה את כל העבודה.
צריך להעביר ג'יגות על גבי ג'יגות של חומר גלם.
כן, לעלות שעות כאילו חומרים לתוך לתוך האינטרנט, כן? כאילו זה לוקח מלא זמן, זה לוקח מלא התעסקות, לוודא שהכל מסודר ושהבן אדם קיבל ושהוא פתח ושזה הפורמט הנכון ושזה צולם ככה ולא נעשה ככה. אז כאילו כמובן שזה גם חלק מההתעסקות שהיא מאוד חשובה והיא מאוד עושה סדר והיא מאוד חוסכת למי שבא לעשות את העבודה, שהוא רק מוריד, עושה, כאילו זה כבר מסודר לו, כאילו רק יכול להתחיל לעבוד. אז זה גם משהו שהוא מאוד חשוב במסגרת הניהול פרויקט, ההפקה. על מה דיברנו לפני זה? שכחתי כבר.
על
כאילו היה משהו שלא סיימנו?
השאלה הייתה איך אם את מתמחרת או לא, שעות שהן מחוץ למשמרות עבודה.
אני מודה שאני חושבת שזה כאילו בתוך הסייפטי, אני לא ממש מתמחרת את זה. אני אישית, אצלי כאילו, אני מתעסקת הרבה בשיווק ומחירה כאילו בסטודיו, אבל מצד שני אני גם כאילו, השעות האלה מתכווצות לתוך זה שיש לי רווח מתוך הפרויקטים, כלומר אני מצליחה לייצר רווח גדול, מספיק בשביל שהוא יחסה את כל השעות האלה, כי יכול להיות שדיברתי עם מלא מלא אנשים, ורק שניים יסגרו, וזה עבודה של חודשים, אבל עדיין הפרויקט שנכנס מצליח לחסות את כל ההוצאות של העבודה הזאת במהלך חודשים. כלומר, שזה מתאזן. האם צריך לחשב את זה בתוך המסגרת של המשמרות, של השעות? יכול להיות שכן, אבל צריך גם להיזהר שזה לא נהיה יקר מדי ללקוח, כי בסופו של דבר להרבה אנשים אין כסף, ואנחנו כל מיני מנסים כמה שיותר לצמצם, שגם אנחנו נרוויח, גם שהם לא ישלמו יותר מדי, ולזכות בפרויקט, כי זה לא מספיק שאתה עושה יפה, בסופו של דבר יש להם תקציב שהם צריכים לעמוד בו. אז זה גם חלק מזה, כאילו, וגם זה גם משהו חשוב של לתת ללקוח את מה שהוא שילם עליו, כלומר, הוא רוצה משהו מסוים, אז לתמחר ולמצוא לו את התקציב שמתאים לזה. כלומר, אם אין לו מספיק כסף, אז להביא לו איזשהו פתרון אחר. כאילו, זה גם משהו שלא כך מדברים עליו, כי תמיד אומרים, נעשה לו מיליון דולר, אבל אין לו כסף. יכול לעשות בפחות. למצוא פתרון שנראה טוב שאפשר, אבל בפחות.
אז את אומרת כאילו אם אני מסכם, אז במקרה שלך זה פשוט, יש גם רווח מעבר לעלות של השעות?
כן.
בתוך המחיר של השעה יש את המחיר של העבודה, כן. ופלס רווח.
ברווח, כן, ברווח כאילו זה קלות.
ואז זה מכסה,
כן.
זה מכסה את העבודה.
כן.
מעניין.
כן.
כן. ותגידי, אם את, בוא נשאל את שאלת השאלות. את אומרת שמה שאני מתעסקת בו זה שיווק ולהביא לקוחות. איך מביאים לקוחות?
שאלה קשה. קודם כל אתה צריך שיהיה לך עבודות טובות, יפות, כאילו שהן מתאימות להם, יפות לא יהיו בכך יפות, אבל שהן מתאימות ללקוח. אני מאוד מאמינה בלינקדאין, תלוי באיזה תחום אתה, אבל אני חושבת שלינקדאין זה כלי נהדר. גם ללכת למיטאפים, לכל מיני דברים כאלה, זה גם דרך להביא לקוחות, לדבר עם כמה שיותר אנשים, לספר מה שאתה עושה, זה גם מביא לקוחות.
רגע, בוא נדבר על לינקדאין.
אוקיי.
אפשר לדבר, כאילו, מה שאמרנו קודם?
כן.
אז מה עושים, כאילו, מה זאת אומרת? את בקבוצות של לינקדאין?
אני, את האמת שאני לא אלופת לינקדאין, אני לא מהשוכרים, והפרופיל שלי לא נראה לי, כאילו, לפי החוקים שצריכים להיות. אני יותר פונה לאנשים, כאילו, שנראים לי רלוונטיים, שהם צריכים משהו מהתחום. אני פונה להרבה אנשים, יש תוכנות שעושות את זה.
אשכרה?
כן.
שאתה רוצה לשלוח שמות?
כן, תפקידים.
אוקיי.
אני נגיד פונה לאנשים שהם במרקטינג, או למנהלים. אז אתה יכול לשלוח, אתה משלם כמה מאות דולרים בחודש, וזה שולח למלא מלא לאנשים, ואז אתה מייצר איתם קשר, לידים.
רגע, שאני אבין, שנייה, נפלה לי רגע הלסת. יש תוכנות שיודעות לחפש אנשים לפי הפוזיישן שלהם בחברה?
כן.
ואת בוחרת למי לשלוח? ואז הוא פשוט, בצורה אוטומטית, שולח כאילו 100,000... קטוטר דל,
כן, לכולם.
ואז כאילו מי שחוזרת, חוזרת אליו?
כן, זה, אני לא עשיתי את זה, אז אני לא יודעת בדיוק איך זה עובד, אבל זה משהו כזה. כאילו אתה, בהתחלה, זה מחשב חוזר, הוא יכול להשתמש בפרופיל שלך. ובחזרה הראשונה זה גם אולי מחשב, ואז זה כבר בן אדם אמיתי, כי אז כאילו, אז אתה צריך את הקשר האנושי.
מה זאת אומרת?
שלחת הודעה אוטומטית.
כן.
אני לא יודעת אם הוא יכול לקחת את השם או לא, או whatever, אבל הוא שולח מלא הודעות לכולם, ל-100,000 אנשים, כן? יש לו גם מגבלות, כי לינקדאין מגביל אותו, כן?
כן.
אז הוא יכול לשלוח כמות מסוימת ביום, 100 הודעות ביום. חזרו אליך 30 אנשים. חלק לא תודה, חלק תודה, וואו, אני בדיוק מחפש את זה. אז הוא יכול למצוא גם מתוך מה שהם ענו לך, האם זה עדיין רלוונטי, לענות להם עוד הודעה אוטומטית. אז כבר בן אדם אמיתי מסתכל מה הם ענו ומה הם רוצים. אז...
אוקיי, אוקיי, אבל את לא עובדת עם תוכנות אוטומטיות.
אני לא עובדת, אני מאמינה בקשר האנושי, למרות שזה דרך לינקדאין.
אז מה את עושה?
אני פונה להרבה אנשים שהם בתחום שנראה לי רלוונטי, אומנם שלחת להם אותה הודעה, אבל שמה את השם הפרטי שלהם, וחלק עונים לי לא תודה, לא מתאים, חלק עונים לי תודה רבה, וחלק עונים לי, וואו, בדיוק אני מחפש. ואז קודם כל זה נורא מצחיק תמיד לראות שאנשים כאילו חושבים שהגעת רק אליהם, וזה נורא מיוחד וזה, אבל, וחלק, ולקוחות טובים, כאילו נגיד בעבר, שעבדתי בתוכנה, אז התשמשתי ב-X-Place, שזה הרבה פעמים לקוחות לא טובים מה שנקרא, כאילו, הם בעייתיים, ודווקא גיליתי שלינקדאין הוא מאוד עסקי, כלומר, אנשים מבינים, גם יכול להיות לקוחות שהם פחות טובים, אבל אתה מאוד מהר קולט את זה, שזה גם ניסיון, זה נכון, ואתה פשוט אומר, הוא לא בא לי לעבוד איתו, לא מתאים. כאילו, אני רואה שזה הולך להיות בעייתי, הוא לא מתאים לי. וזה בסדר.
כן, אקספרס שמעתי בעיקר דברים לא טובים.
הגיעו לי גם לקוחות מאוד טובים מזה, אבל הרבה, לא יודעת איך זה היום, כבר שנים לא הייתי שם. אני חושבת שבהתחלה זה היה קצת יותר טוב, אבל גם היה הרבה זילות, מה שנקרא, כאילו... ואם אתה מכבד את המקצוע שלך, זה חבל.
כן, אני חושב בכל סיטואציה שבה יש פשוט מישהו מביא פרויקט, וכאילו כולם מתחרים על זה, אז בסוף זה מגיע למחיר. כי מישהו מאגן את המחיר הכי נמוך, ואז אתה כאילו כבר...
נכון.
אתה ביחס לזה, ולא ביחס לזה ערך יש לך לתת.
נכון, לא הכל שם ככה, לפעמים זה באמת כאילו פונים אליך כי הם רואים כאילו את העבודות שלך ושאתה טוב, אבל לפעמים מגיעים לקוחות שמחפשים את הכי זול, ואז זה באמת יותר בעייתי.
כן. אוקיי, אז זה כאילו הסוד הגדול? לפעות לאנשים בלינקדין?
בעיניי כן, אבל גם לדבר עם כמה שיותר אנשים, ושיהיה לך תיק עבודות יפה, וליצור קשרים, ולקוח מביא לקוח, ולקוח ממליץ, כאילו, לפי דעתי כן. ואם אתה יכול, אז לייצר לקוחות קבועים. לא תמיד קורה. לא בכל תחום זה מתאים. זהו?
אוקיי, זה היה קל.
נראה לי, לא יודעת. מה עוד אתה מכיר?
מה עוד אני מכיר? את... מה, שיטות להביא לקוחות?
כן, לא יודעת.
אני... יש כל מיני. מה שעובד לי, אבל זה נורא קשה לעשות את זה, כי צריך להיות כאילו הבן אדם הנכון במקום הנכון, זה לפנות למישהו ש...
שעושה פרויקטים כאילו...
לא, לפנות למישהו שיש לו מוצר כלשהו, והוא עשה איזה משהו לא טוב. ועד להציע לו, לשלוח לו את השיפורים.
אז כאילו השיטה איך להתחיל עם בחורה בלהשפיל אותה? סליחה
שהעליתי את זה. אם לוקחים את זה למקום הזה, זה יכול להיות ככה, אבל זה דווקא לבוא בקדת החיובי של הנה דברים שאפשר לשפר.
אוקיי.
זה משהו שעבד לי ממש טוב, ויצא לי מערכת יחסים טובה עם לקוח לפני איזה זמן. שפשוט הוא הוציא איזשהו פיצ'ר, וזה היה מאוד ראשוני כזה, והכי כזה, להוציא את זה לשוק ולקבל פידבק.
אוקיי.
וחזרתי אליו עם כאילו איך הדבר הזה באמת צריך להיות.
אז כאילו עשית גם כבר איזושהי עבודה, כאילו... כן. זה מגניב.
כאילו עשיתי לו את כזה פיצ'ר מסך.
כן.
שעשיתי אותו מההתחלה.
אבל זה היה לקוח של סטארט-אפ או לקוח יותר גדול, כאילו...
סטארט-אפ.
אוקיי.
סטארט-אפ, בוטסטארט כזה חמוד שהוא עושה את זה לבד.
מגניב.
כן, אז זה נגיד הוכיח את עצמו כי עובד כמה פעמים, אבל זה היה מאוד, זה סיטואציות מאוד ספציפיות, כי אתה צריך להיות...
אתה צריך לעשות עבודה גם, כאילו...
כן, העבודה עצמה זה לא נורא, כי אתה מזהה את הבעיות ואתה מציע כאילו כיוון.
כן.
זה לא כאילו ממש... זה כאילו להגיד, אני מבין את המערכת, אני מבין את המוצר שלך, ואני חושב שמה שעשית הוא התחלה של עבודה, והנה כאילו קריאת כיוון למה זה יכול להיות.
כן.
אז זה יכול לקחת גם שעה עבודה, זה לא הרבה. כן. אבל צריך להיות במקום הזה שאתה מכיר את המערכת, מכיר את זה, ובדיוק יצא פיצ'ר חדש, או בדיוק אתה יכול להוסיף שיפור למשהו ש...
וראית סתם את המוצרים כאילו באוויר, וכאילו בגלל זה פנית אליהם, או שחיפשת אנשים עם מוצרים?
השתמשתי במוצר הזה.
וכאילו זה יצבן אותך שהוא לא עובד טוב.
כי לא, פשוט בחברות, הצעתי.
כן.
כי כאילו לא יצא לדבר איתו, אבל... כן.
אז זה ממש מגניב, כי זה כאילו... זה אמיתי.
כי מהקהילה כזה.
כן. לא, זה גם אמיתי כזה, אתה בא ואתה אומר, כאילו, אני אוהב את המוצר, אבל אפשר לעשות זה ככה וככה.
כן. ויש את הקטע שזה קצת אמורפי אצלי, ללכת למיטאפים ולדבר עם אנשים ושמה.
כן. זה קשה נורא.
כן, זה מרגיש לי, כאילו יש דברים שעושים שאומרים, וואי, שיווק, קוראים להרגיש מגוחך.
כן.
אז נראה לי זה מהדברים שהם... כאילו ברשימה.
נכון, נכון.
יש דברים שאתה עושה שהם לא מרגישים, שהם כאילו סבבה.
אני מודה שגם לי זה קשה, כאילו שיווק, זה תחום שהוא מאוד, אתה חייב להיות בו מאוד טוב, וזה מאוד טיפוסים מאוד ספציפיים, אבל נראה לי שכאילו כדאי ואפשר למצוא את ה... הייתי שיותר קל לך, כאילו, אם מיטאפס כאילו יותר קל לך, אז לך למיטאפ, אם אתה כאילו קל לך, לי נורא קשה להתחיל לדבר עם אנשים, ושהלכתי בעיקר בסטארט-אפ, כאילו, למיטאפים, ככה אתה מחפש משקיעים, אתה מחפש כל מיני לקוחות וכאלה, זה נורא קשה, בארץ גם אנשים לא מדברים איתכם, תמיד מדברים עם אותם אנשים באותם קליקות, כאילו, ואז זה נורא קשה להתחיל איזשהו משהו, אז הבנתי שזה משהו שפחות, אני פחות טובה בו, כאילו, יותר קשה לי. ודווקא בלינקדאין יותר קל לי, כאילו, אני ככה, יותר קל לי לזרום ולקשקש עם אנשים, כאילו, יותר בקלות, ומאחורי המקלדת, ורק אחר כך, כאילו, להכיר אותם, יש לקוחות שבחיים לא פגשתי, גם עובדים, רק לדבר איתם ולהבין.
שהם לא מישראל.
או גם לא מישראל, או שסתם, הם יכולים להיות מפרדס חנה.
וזה כזה, איפה זה?
כן.
הבנתי אותך. זהו, אז כאילו, נראה לי מיטאפים, זה כאילו אם בונים מערכת יחסים עם מישהו, אז שם מתחילים את זה.
כן.
אבל לא ממש מוכרים שם.
אתה יכול להכיר שם אנשים ואולי הם יזכרו אותך,
כאילו להכיר אנשים,
אם הם בדיוק מחפשים.
לחבר אותם ללינקדין,
כן.
לשים דברים ש... כשאתה שם תכנים בלינקדין, כן. אז הם יראו אותך ובערך יזכרו.
לא, לפעמים במיטאפים פשוט הם מחפשים בדיוק, כאילו לא מיטאפים של מעצבים, אלא מיטאפים של הייטק, של סטארט-אפים, אז הם בדיוק בתהליך של לעצב נגיד לצורך העניין, ואז הם מחפשים במקומות האלה גם כאילו פתאום אתה בא אליהם שהם דווקא... אולי לא בדיוק ידעו שאתה קיים. ואז זה כזה מתחיל לדבר איתם, אז שולח להם משהו, ואז כאילו, אתה יודע, נוצר קשר. אבל זה גם הרבה מזל, כאילו, באיזשהו מקום, כאילו, כמה שזה...
מה? את אומרת שאתה ממש טובה בזה, ואת אומרת שזה מזל גם?
לא, אני בזה לא טובה, אני ממש גרועה במיטאפים, אני גרועה.
לא, במיטאפים לא, אבל ב...
בלינקדאין זה גם מזל, כאילו באיזשהו מקום, זה מזל ואני גם שולחת מיליון הודעות, כן? זה לא שזה, אבל זה מזל שבדיוק אותו בן אדם צריך כאילו משהו, וגם זה לא מזל, כי שלחתי 100 הודעות, אז...
כן. אוקיי, אז יש לנו כאן כמה שאלות שנשאלו בקבוצה.
וואו.
וכן. אנשים, כל מיני אנשים שאלו שאלות, אז אני מתרגש, כי זה פעם ראשונה שדבר כזה קורה. א', שהקבוצה קיימת, ב', שאנשים ממש משתתפים, ו... בוא נענה עליהם.
יאללה.
יאללה. יש פה שאלה, איך הלקוחות עם התקציבים, שימי כהן שואל, איך הלקוחות, איך תמיד הלקוחות עם התקציבים הדלים ביותר, עם בסוף הלקוחות המציקים והעצבנים ביותר, ואיך מתמודדים איתם?
שאלה מעולה. ואין לי ממש תשובה אחת, אולי לא לעבוד איתם, אבל אם כן החלטנו לעבוד איתם, אז באמת כאילו לנסות כמה שיותר לשים להם גבולות, וכבר בחוזה כאילו להפיין כל דבר ממש לפרטים הכי קטנים, רצוי, לא יודעת, כאילו לכל דבר שישרו במייל, שלא יהיה חזרה אחורה לשלב אחורה, כל דבר כאילו לשמור על העניינים איתם, ולנסות כאילו לצלוח את זה בקלות, אין, בגלל זה לפעמים ההפקה פה כאילו עוזרת, כי אתה לא שומע את הרע של הלקוח כל הזמן, כאילו אתה שומע קצת, אתה שומע פחות, הוא מציק לעוד בן אדם באמצע, כאילו, אז זה מאוד עוזר. זהו, אני לא יודעת אם יש עוד משהו שאפשר להגיד על זה.
את חושבת שיש קורלציה?
כן, הרבה פעם, כן.
בין גודל של תקציב? קוטן של תקציב?
כן.
לרמת הצקתיות?
כן, זה בדרך כלל אנשים שהם לא מבינים כמה הדברים לוקחים עבודה וזמן וכמה הם עולים. כלומר, הם יכולים לבקש בסכום מסוים משהו של 5 פרויקטים. אז מראש כאילו, או להעיף כאילו כל מיני דברים ולהגיד להם, את זה אתה יכול לקנות באיזה משהו יותר זול, תקנה, לא יודעת, וידאו הייב, whatever, קנה את זה לבד, אתה לא צריך שאני אעצב לך את זה. את זה אתה לא צריך. בוא נעשה רק את זה ואת זה, בלי אנימציה. כאילו, להוריד את הרק עיצוב, תשים אנימציה לבד. כאילו, אם אין לך כסף, תצמצם את הרכיבים, תעבוד כמה שפחות דברים שיהיו בתוך הפרויקט, ולהבין שאם אתה לוקח פרויקט כזה, סביר להניח שמי שאין לו כסף יהיה נודניק. כאילו, זה באמת, באמת, כמעט תמיד ככה. יכול להיות גם של אנשים שיש להם כסף עם נודניקים, אבל לאלה שאין להם כסף, הרבה פעמים הם כאילו במיוחד סטארט-אפים, נורא רוצים עליהם מלא דברים, ומאוד לא מבינים את התהליך עבודה. כאילו, זה מאוד קשה לעבוד איתם הרבה פעמים. זה קשה.
אז רגע, אבל כאילו, מה הקטע?
מה עושים?
מה הקשר בין הדונדיקיות לגודל של התקציב? כאילו מי שיש לו יותר תקציב יותר רגוע?
וואי, זו שאלה, זו שאלה טובה, לא יודעת, כאילו, זה, לא יודעת, אם קנינו בגד שהוא נורא יקר, אז אנחנו חושבים שהוא הכי טוב, לא יודעת, אם קנינו משהו זול, הוא ישר נקרא, לא יודעת, אין לי מושג. לא, אבל בדרך כלל שאין להם כסף, אני לא יודעת למה הם הרבה פעמים נודניקים באמת, כאילו, אין, אני מאוד מסכימה עם שימי, כאילו זה, זה קשה, כאילו זה מראש כזה, אתה אומר, אם אני לוקח את זה, זה כן, אני נורא נורא רוצה, כי יש בזה משהו שנורא חשוב לי, ואני יודע כאילו שהם הולכים להיות נודניקים, ואני אנסה כאילו כמה שיותר לצמצם את הנודניקיות, אם אפשר.
Right. אוקיי, אז יש לנו פה שאלה מאילנה אלדריאנוב.
אוקיי.
במקרה אשתי. איך מעריכים כמה זמן ניקח לעשות פרויקט מסוים שאף פעם לא התנסית בטכניקה, או שאת לא יודעת כמה זמן ניקח לפצח את הרעיון בריף? כאילו יש, איך זה נקרא? יש נעלם.
כן. כאילו משהו שאף פעם לא עשיתי ואני לא יודעת איך לתמחר אותו, כאילו, איך להעריך אותו. אני חושבת שהכי נכון זה אולי לדבר עם אנשים שעשו את זה, כאילו גם לשאול אותם ככה מערכות שלהם, כאילו זה תמיד טוב, ואיך להעריך את זה, אני לא יודעת, כאילו, אני חושבת שהייתי כאילו עושה איזושהי הערכה כללית, ומוסיפה או אחוז כאילו באמת של ריסק, כאילו, או איזושהי הסתייגות ש... כרגע זה נראה לי 10 שעות, אבל יש סיכוי שזה ייקח קצת יותר, ואנחנו כאילו נחליט ביחד מה קורה שזה מגיע ל-8 שעות. כאילו, תת גם ללקוח שהוא שותף בתוך הפרויקט, כאילו. זה להגיד לו גם, לפעמים אתה יכול גם לחשוף לו, עוד לא עשיתי כאילו, עוד לא, זה תוכנה חדשה, כאילו, whatever. עוד לא עשיתי כזה, אני לא יודע בדיוק, אני מעריך שזה ככה וככה. אם זה יהיה פחות, אני חייב אותך פחות, כאילו... שיבין שאתה לא עובד עליו, שלא, כאילו...
אורייט. שאלה שעידו זפמן שאל, כבר דיברנו עליה, איך מנהלים את הלוגיסטיקה, שזה לא שעת עבודה בפועל?
כן, דיברנו על זה קודם.
דיברנו על זה. כן. הוא שואל גם, תגידי, יצא לך לעשות מכרזים? לגשת למכרזים?
אני אישית לא. כאילו, לא שזכור לי. לא. לא.
כי הוא ממש רוצה לדעת איך עושים את זה.
אני לא ממש יודעת, אבל לפעמים, תלוי, אני לא יודעת מה התחום שלו, כאילו, אבל נגיד סרטים, או כל מיני דברים, לפעמים אתה צריך להיות, נגיד לעירייה וכאלה, חברה בעם, או כאילו אתה צריך לעמוד בכל מיני קריטריונים, אתה פונה אליהם, הם שולחים לך את כל המסמכים של מה אתה צריך להיות, ואז אתה פשוט ממלא, מחפש מכרזים, יש מלא מכרזים שאפשר למצוא. נראה לי כותבים בגוגל מכרזים, מגיעים לזה, כאילו, גם לכל מיני דברים אחרים, אבל בזמנו הסתכלתי, זה הרבה פעמים המון עבודה, ופחות, וצריך להיות באמת חברות מאוד, כאילו, לפתוח חברה בעם, שלא כולם יש להם את זה. אם יש לכם, וזה כאילו מה ששתם, כן, זה התעסקות, זה כאילו, זה עבודה. צריך לדעת את זה, פשוט שזה עבודה.
אוקיי. אז עידו, אם זה עכשיו הזמן לפתוח חברה בעם, אז יש לך סיכוי. אוקיי. נועה שפינת שואלת, אם את משתמשת בתוכנות מסוימות לניהול פרויקטים.
בעבר...
או שאת עושה את זה באקסל, שזה גם תוכנות מסוימת.
כן, אני אישית עובדתי עם אקסל.
כן?
כן. אני מאוד אוהבת את אקסל. זה נוח, יש את הגוגל דוקס שיש לכולם, כאילו עושים שיתוף. לפני כל פרויקט אני עושה תכנון כמה כל דבר הולך לעלות, לא כל מי שבתוך הפרויקט, אבל מי שהפרויקט בבעלותו, רואה בדיוק, מחליטים יחד, כאילו כן, לא, כאלה. וגם במהלך הפרויקט אני מעדכנת את זה, כאילו זה צע יותר, זה צע פחות, כאילו זה עוזר לי ללמוד לפרויקטים הבאים. וגם לתכנן את כל הניהול של הכספים שנכנסים למהלך כל השנה, כאילו לראות כמה הרווחת כל חודש, זה נורא כיף, או לא כיף.
עוד שאלה של נועה שפינת, איך השאלה הכי חשובה, איך יוצרים תהליך אמון עם לקוח.
מה זה תהליך אמון?
אמון.
אמון. תקשורת שוב, לא יודעת, כאילו כן, זה תקשורת. כזה, כאילו זה קשר כזה שאתה יודע, פוגש מישהו פעם ראשונה, איך אתה כאילו מתחבר אליו. אבל יש כל מיני נקודות אמון, חלק זה שקיפות מול הפרויקט, כאילו, שהוא כאילו יהיה סוג של חבר של חייני, אבל לא. כאילו שיבין את התהליך עבודה כמה שיותר, שכאילו שלא ארגיש שאתה עובד אליו, שזה לוקח לך יותר זמן מה שזה צריך לקחת, שזה עולה יותר כסף. כמה שיותר מבין, אז הוא יותר מאמין במה שקורה, כאילו.
אוקיי. אז אופרה שואלת, או שאופרה, אני לא יודע, אחד מהם, איך מגייסים את האנשים הנכונים עבור פרויקטים גדולים?
שאלה מעולה, את האמת. עבור פרויקטים גדולים, כאילו ספציפית, לאורך זמן, יעני, וגם באמת לראות כאילו את התיק עבודות שלהם, ושאנחנו מדברים על מעצבים מן הסתם, או אנימטורים או טבר, וגם לראות כאילו שאתה מדבר איתם ושהם בסדר, שהם לומדים בלוחות זמנים, אם הגעת אליהם דרך מישהו, כאילו שזה המלצה. נראה לי כאלה, אין איזה חוק כאילו, אתה בעיקר זה משיחה להבין כאילו מה בן אדם בראש שלך, כמו שאתה מגייס מישהו לעבודה. אתה יכול לשאול אותם כל מיני שאלות, אבל בסופו של דבר... אתה לא יודע שאתה לא מתחיל לעבוד, אבל באמת, כאילו, אם זה כמובן מעצב, אז חשוב לך שהעיצוב יהיה נכון. אם הצלחת להגיד איך המלצה, אז אתה שומע כאילו מה המליצו, כאילו מה אמרו אולי שאולי הוא לא תמיד עונה, כאילו שזה גם קורה.
אז רגע, יש פה המשך לשאלה הזאת. מה הקריטריונים שדרכם את מגייסת עוזרים ומנהלת, ו... ואיך בוחנים שזה באמת עובד כמו שצריך? במיוחד אם זה משהו שצריך לבדוק לאורך זמן.
אז הרבה פעמים אני באמת, כאילו, אני אישית דרך, כאילו, המלצות, אני מאוד מאמינה שכאילו עבודה, כל מי שאני עובדת איתו, הם תמיד חברים, כאילו, איכשהו, כן? זה גם, הכרתי אותו אתמול, זה תמיד צריך לזרום ולהרגיש שזה נוח ושזה נעים לעבוד יחד, ושבאמת זה כיף ובאהבה, כן? זה משהו מאוד חשוב. אז או שזה מגיע מההמלצות, או שראיתי אותו בפייסבוק ואמרתי, אוי, זה מגניב, כאילו הוא עושה דברים ממש טובים, אני אנסה לדבר איתו, הוא חבר של זה ושל זה, אולי הוא מכיר את זה ואת זה, השיטה הישראלית. וכאילו ככה, כאילו מתוך תיק עבודות, מתוך, אם הוא עבד עם מישהו מסוים, אולי אני אשאל אותו, כאילו אני אראה שהוא עבד עם זה ועם זה, אז אני אדבר איתו, כאילו איך היה איתו. לא יודעת על עוד דרכים... מיוחדות.
אז בעיקר את אומרת מההמלצות.
מההמלצות, שראיתי שהעבודות שלו טובות, מחברים, כאילו...
אני מנסה לחשוב על זה מהכיוון ההפוך. מה עושים אנשים שהם לא במעגל ההמלצות של האנשים? כאילו איך אפשר להיכנס למעגל ההמלצות?
מעניין.
מבינה?
כן.
נגיד מישהו לא בתוך מעגל ההמלצות, של כן. האנשים שנמצאים במקומות המעניינים, איך הם מוצאים את הדרך להיות?
ראיתי הרבה אנשים שכזה מעלים פוסט שהם עכשיו עזבו את זה ואת זה, והם כאילו מחפשים עבודות. אם אני רואה שהעבודות שלהם נחמדות, אני אנסה לדבר איתם, כאילו אם אני בדיוק צריכה. הנה נגיד, אני עכשיו מחפשת כל מיני קופי רייטרים, שזה באנגלית, שזה חיה שקשה למצוא.
מה, ישראלים כאילו?
גם ישראלים וגם כאילו גם דוברי אנגלית, מה שנקרא.
קשה למצוא או קשה למצוא כאילו במחירים
טובים? קשה למצוא טובים ובמחירים טובים, וכאילו שאני, גם כי לא תמיד אני יודעת ב-100% להעריך את העבודה הזאת, כאילו אני יכולה לראות שאני מצא יפה, אני יכולה לראות שהטקסט כתוב יפה, אבל אני כאילו לא תמיד יודעת אם הוא בדיוק כאילו יהיה טוב ומתאים לסוגים כאלה של פרויקטים, והרבה פעמים אנשים אומרים, כן, אני עושה גם את זה. ולא בא לי שתעשה גם את זה, אני רוצה שתעשה את זה, כאילו, רוצה שתהיה מומחה בקופירייט, כן? רוצה לא משהו שעשית פעם לפני 5 שנים, כאילו, שזה באמת משהו שאתה יודע לעשות, כי זה גם סוג של אומנות כמובן, אז אני מנסה לחפש, כאילו, או שאני רואה דברים שהם עשו, או שאני שואלת אנשים אחרים, אני גם, סתם במקרה בלינקדאין, אני גם פונה לאנשים לשטאפ. כאילו, לא רק, כן, מאמינה שגם עבודות אפשר להביא משיתופי פעולה. אז אני יכולה לפנות גם למעצבי UI UX, שלפעמים פתאום הם צריכים סרט, ואני לפעמים פתאום צריכה מישהו שהוא מעצב UI UX, אז אני פונה גם לכאלה. זה פחות יהיה עבודות מאה, אבל לפעמים זה כאילו אי אפשר לדעת. פתאום קורה, כאילו.
אורייט. אני מקווה שתשובה שתספק את אופרה. אופרה, תגידי בתגובות לפרק אם זה היה מספיק או לא.
מה עוד?
נראה לי שזהו. היה ממש מעניין.
כן, זה כיף.
כן. תודה רבה שבאת.
תודה רבה.
אני כבר אמרתי את זה כמה פעמים, אבל יש את הקבוצה של בפייסבוק של הפודקאסט. עירית, אני אצטרף אותך לקבוצה שלנו. ואם יהיו שאלות לשאול את ירית על ניהול פרויקטים והסטאף, אז כאילו בכיף אתם מוזמנים, ואני אשמח גם. תודה רבה, היה ממש מעניין.
גם לי.
תודה על הפתיחות והזה. זהו, נשמע פורמט מדליק. בוא נתקיף למיקרופון, ונתראה בפרק הבא.
יאללה, מגניב.
ביי.
נגיד אני עושה אתר לאילוף כלבים, אז כאילו לראות שזה כאילו בדיוק מתאים.
אבל זה אני רוצה שמישהו אחר,
כן, בדיוק, אתה עושה שיתוף פעולה, מישהו עושה שיווק, ואז זה מוביל לך את האתרים.
אבל אז הם רוצים אתרים ואתם שקל.
ואז יש להם לקוחות שהם רוצים יותר, כאילו, אבל כן, אבל זה מה שאני אומר.
איפה הכסף נמצא? כי כולם רק רוצים יותר כל הזמן.
ובפחות.
כן, וככל שיש יותר וויקס וזה, והסטנדרטים יורדים, והרף כניסה יורד, אז יותר ויותר אנשים שלא יודעים, שכאילו יכולים להיות שם שמייצרים מוצרים בינוניים, יכולים לסגשג.
נכון, אבל בוויקס זה לאתרים פשוטים, כאילו וויקס נגיד בהתחלה הם עשו גם אתרים ממש מכוערים, כאילו בכוונה, עכשיו הם עושים אתרים קצת טריפים, אבל...
מה זה מכוערים בכוונה?
הם פנו לשוק מאוד מסוים, שאתה צריך כאילו דברים כאילו שהם מכוערים, שזה נשמע הגיוני, אבל הכסף לפי דעתי שם כאילו פחות, כי זה תלוי איזה פרח שוק, אתה לא הולך לאלה שאתה לא הולך למספרה שצריכה כאילו אתר ב-2,000 שקל שאין לו כסף. אתה עובד עם סטארט-אפים, אז יש להם פחות כסף בתחילת דרכם, אתה הולך לאלה שכבר גייסו, ואז כאילו יש להם יותר כסף, ואז הם צריכים עדכון של הגרסה, ואז הם צריכים עוד משהו, כאילו.
כי אני עובד עם תוכנה שנקראת Webflow.
מה?
תוכנה שנקראת Webflow.
אוקיי.
שזה פשוט ממשק ויזואלי ל-HTML ו-CSS.
כן.
ויש שם אנימציות משוגעות עם JavaScript, גם זה יש ממשק ויזואלי. וזה מייצר אתרים ממש ברמה גבוהה, בלי קוד, כאילו בלי שהקוד שנוצר מזה הוא סבב, הוא טוב, הוא לא בלגן.
אז צריך לשאול אולי מישהו שמתמחה בקידום, כי אני לא מבינה בזה, כאילו בשביל...
כאילו, אז התוצרה שאני יודע לייצר, ברמת המחאי, הוא גם טוב מבחינת איך שהוא כתוב, והוא גם יפה מבחינת איך שאפשר, כאילו משוכלע מבחינת מה הוא יודע לעשות, איך יכול לזוז, ואנימציות ואינטראקציות ודברים מגניבים.
אז יש כאלה, נגיד, בלוט מעצבים של ריטים, נגיד, רוצים שעליהם אתר יפה, לא רוצים כאילו אתר מפואר, אז כן אולי ישקיעו בזה את 5,000 שקל, לא יודע.
נו, מה זה 5,000 שקל לאתר?
אז זה העולמות של האנשים האלה. אם לא, אז אתה צריך ללכת לכאלה שהם יותר יקרים, כאילו, כי זה קשה. אם אתה כן עושה את הכל ואתה מצליח כאילו שאתה לא צריך איש קידום ולא צריך כאילו כל מיני כאלה, אז אתה יכול לקחת תקציבים יותר גדולים, ואנשי קידום לוקחים תקציבים קבועים כל שנה, הרי. גם לא עושים כלום. כאילו על קידום אורגני נגיד, שזה אתה מדבר, הם לוקחים כאילו עדיין כל חודש משהו. אז אתה יכול כאילו לעשות כאלה ולא יודעת, אני כאילו לא... אני פחות כאילו מתעסקת כבר בדברים האלה, אז אני כבר לא יודעת איך זה בדיוק עובד, ומה גוגל ומה לא, וכאילו...
כאילו, העולם של לבנות אתרים הולך ויורד ויורד ויורד.
נכון, אבל אתה לא עושה אתרים, אתה עושה תוכנה, כאילו, אתה עושה תוכנה, תוכנה זה יותר מעניין גם בעיניי. אתרים זה כאילו, זה יפה.
מה, כאילו, אפליקציות?
כן, ובאפ, כאילו...
כן, אתרים זה...
אתרים זה כאילו חוזר לעצמם, זה רק העיצוב משתנה, ואתה יכול לעשות עיצוב יותר מגניב, ואני מצאת יותר מגניב. לפעמים, כאילו, מה שיכול לקרות לך זה שבגלל שעשית את האפליקציה, אתה עושה להם גם אתר מגניב, כאילו, אתה יודע, אתה נעמוד שוב. אבל לעשות רק אתר למישהו, אז אתה צריך להגיע לאלה שצריכים כאילו בדיוק משהו מגניב. אני לא יודעת כאילו מי, איך מגיעים אליהם, זה אותם שיטות, אבל כאילו להוציא תקציבים כאלה, אני לא יודעת איך מגיעים היום כבר לחברה האלה. קיצור, חיים קשים.
כן.
טוב, יאללה.
יאללה.
נחייב